ערב טוב, אנחנו בפרק י"ב, בסדר? בשיעור הקודם שהיה כבר לפני שבועיים, זה הכלל בשיעור הזה אגב, מי ששם לב זה שבוע כן שבוע לא, שבוע הבא, אני כנראה מלמד, אבל ניסיתי להזיז את זה בזה, כנראה אני צריך להיות ביום שלישי, צריך להתקן אתכם, אבל בכל אופן, אז בא לי, לפני שבועיים, למדנו את פרק י"א, כל מלחמת מלכי הצפון, מי שזוכר. גם קצת על המלחמה, על הסיפור הסוסים, המרכבות, כאילו למה אנחנו לוקחים אותם, דרך הצור ועד הורשת הענקים בסוף. סיימנו בסיפור של הענקים שעומדים פה, ארבעת הענקים שעומדים פה אל מול עם ישראל. יכול להיות שעוד ניגע בפרק, טוב, עוד נראה אולי בחלק מסוף הפרק, אבל אני רוצה להתחיל את פרק י"ב. ואלה מלכי הארץ אשר יקרו בני ישראל וירשו את ארצם, בעבר הירדן מזרחה השמש, מנחל ארנון, הדר חרמון וכל הערבה מזרחה. סיחון מלך האמורי, יושב בחשבון, מושל מהרוער אשר על שפת נחל ארנון, ותוך הנחל, וחצי הגלעד, ועד יבוק הנחל גבול בני עמון, והערבה עד ים כנרות מזרחה, ועד ים הערבה ים המלח מזרחה, דרך בית הישימות, ומתימן תחת אשדות הפסגה. וגבול אוג מלך הבשן, מיתר רפאים, יושב באשתרות בעד רי, ומושל בהר חרמון וסלחה וכל הבשן, עד גבול הגשורי והמאחתי וחצי הגלעד, וגבול סיחון מלך חשבון. משה עבד אדוני ובני ישראל, יקום, ויתנה משה עבד אדוני ירושה לראובני ולגדי, ולחצי שבט המנשה. ואלה מלכי הארץ אשר יקרא יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה, מבעל גד בבקעת הלבנון ועד ההר החלק, העולה סעירה, ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירושה כמחלוקותם. בהר ובשפלה ובערבה ובאשדות ובמדבר ובנגב, החיטי, האמורי והכנעני, הפריזי, החיבי והיבוסי. מלך יריחו, אחד. מלך האי אשר מצד בית אל, אחד. מלך ירושלים, אחד. מלך חברון, אחד. מלך ירמות, אחד. מלך לכיש, אחד. מלך עגלון, אחד. מלך גזר, אחד. מלך דביר, אחד. מלך גדר, אחד. מלך חורמה, אחד. מלך ערד, אחד. מלך לבנה, אחד. מלך עדולם, אחד. מלך מקדה, אחד. מלך בית אל, אחד. מלך תפוח, אחד. מלך חפר, אחד. מלך אפק, אחד. מלך לשרון, אחד. מלך מדון, אחד. מלך חצור, אחד. מלך שמרון מורון, אחד. מלך עכשף, אחד. מלך תענך, אחד. מלך מגידו, אחד. מלך קדש, אחד. מלך יוקנעם לכרמל, אחד. מלך דור לנפת דור, אחד. מלך גויים לגלגל, אחד. מלך תרצה, אחד. כל המלכים 31. טוב, אז זה הפרק שלנו. הוא נוגע בכמה נקודות, הוא בעצם מסכם את הכיבושים של הארץ, אבל הוא לא מתחיל בעצם מספר יהושע. מאיפה הוא מתחיל לפרק שלנו? בסיכום שלו. את מה הוא מסכם בעצם? ואלה מלכי הארץ אשר יקרו בני ישראל וירשו את ארצם בעבר ירדן מזרח השמש, מנחל ארנון, הר חרמון, מי זה? סיחון ואוג. מי כובש אותם? נכון, נכון, משה רבנו. בשביל ה... לא שומעים אתכם בהקלטה, אז אני אומר כאילו אמרתם. בסדר? אז עשו פדיחה. אז כאילו, זה כבר סיפורים בעצם שמתחילים אצל משה רבנו. אנחנו צריכים להבין אולי למה בכלל אנחנו מתחילים משם. ואז כל רשימת המלאכים הזאת שהיא גם צריכה ככה, אולי צריך טיפה להבין אותה יותר. טוב, אז בואו נתחילו, אבל אולי בואו נתחיל גם מההתחלה. הפרק שלנו בעצם הוא פרק של, איך הייתם קוראים לו נגיד? סיכום, נכון, מה הוא מסכם?
כיבוש.
סיכום כיבוש הארץ. התחושה היא שסיימנו. מה הבעיה? שאם נעבור לפרק הבא, אנחנו נגלה פתאום, ישוע זקן בא בימים, ואומר אדוני אליו, אתה זקנת, באת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. זאת הארץ הנשארת, כל גלילות הפלישתים, כל הגשורים, מן השיחור, שתי פני מצרים, גבול עקרון, צפון, הכנעני, תחשב, טה-טה-טה-טה-טם. אתה פתאום מגלה ש... יש עוד הרבה הרבה מה לכבוש. אם ככה, אז למה עושים סיכום אצלנו בפרק? מה, 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 מה המשמעות של הסיכום הזה? אז אפשר להגיד שהסיכום של יהושע, למרות שיהושע עוד בחיים פה. זאת אומרת, מה זה? אז אולי זה מסכם את מה שבעצם יהושע עושה. אז בוא נקרא רגע את ה... אני רוצה לקרוא את הפסוק שמסיים את הפרק הקודם. ויקח יהושע את כל הארץ, ככל אשר דיבר אדוני אל משה, ויתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלקותם, לשבטיהם, והארץ שקטה ממלחמה. אז הפסוק הזה הוא פסוק קצת מורכב, למה?
אפשר להגיד שיהושע לא היה אמור לכבוש את כל הארץ, הוא אמור ליישב אותה, להנחיל אותה.
טוב, אז בוא נעשה פה שלב שלב, זה נכון. אבל קודם כל, מה שכתוב בסוף פרק הקודם זה שיהושע מסיים והארץ שקטה במלחמה. עכשיו אנחנו יודעים שלא הכל נגמר. אז באמת, גם הפרשנים, נגיד, אני אקח את המלבים אולי, אומר המלבים ככה. בפסוק הקודם, כאילו כשהוא מתחיל את הפרק שלנו, אומר ככה, ואלה מלכי הארץ אומר בפסוק הקודם, סוף הסימן הקודם, מה זה סימן? לא. סימן זה פרק. בסדר? למה קורא לזה סימנים ולא פרקים? של טרמינולוגיה, הפרקים הם חלוקה נוצרית, ואז זה כאילו להגיד שזה פרק, אתה סוגר אותו, אתה אומר, זה רק סימן. אני כאילו, אני לא אומר שזה פרק, שזה זה הנושא שלנו, אלא אני, שאני רוצה להפנות אותך, יותר קל לי להגיד לך שזה נמצא בסימן הזה וזה, כי זה יותר מקרה. טוב, אז עוד יהיה ג' דברים דרך כלל, ופרשה מתה בג' סימנים הבאים. שמה שכתוב, ויקח יהושע את כל הארץ, פרש בסימן זה. זאת אומרת, אני אומר עוד פעם, הוא מפרש את סוף פרק י' א'. ויקח יהושע את כל הארץ, איפה זה מופיע בעצם? בפרק שלנו, כל המלכים. ואגב, חשיב גם כיבוש משה, אומר פה בסוגריים. ומה שכתוב, ויתנה יהושע לנחלה, פרש בסימן י' ג' י' ד'. זאת אומרת, יגיעו הפרקים י' ג' וי' ד', תצאו, תראו שיש פה חלוקת נחלות. ובסוף סימן י' ד' סיים והארץ שקטה במלחמה. זאת אומרת, בעצם התיאור פה עוד לא נגמר, יש פה איזשהו תיאור אולי יותר מתמשך. משהו כזה שהוא כאילו קצת אולי גם מתאר את העתיד. כאילו הפסוק פה לא אומר שהכל נגמר וזהו, אלא באופן עקרוני, אנחנו מתארים עכשיו תיאור כללי שהוא אולי כאילו חותם את כל מה שעוד יקרה פה עכשיו ויתפרט בהמשך. זה המלבים אומר אצלנו, מתחילת הפרק. בסדר? הרד"ק אומר, אולי פה בכיוון קצת אחר, אולי טיפה נלך איתו וקצת נחיל, זה אומר הרד"ק, אומר, מה זה הארץ שקטה ממלחמה? שלא התעוררו עוד הכנענים להיאסף להילחם עם ישראל, למה? כי ראו כי נפלו לפניהם בכל המלחמות. וגם ישראל עמדו באותה הארץ שכבשו ולא התעוררו לכבוש עוד. בעצם מה הוא אומר? מה זה הארץ שקטה ממלחמה? זה לא שסיימנו להילחם, אלא מה? נהיה שקט. למה נהיה שקט? הניצחונות גרמו לכנענים לפחד, ועם ישראל גם באיזשהו מקום נרדם בעמידה קצת, נכון? כאילו פתאום איזושהי בחירה קוטי לעצור. וכשזקן יהושע אמר לו, האל יתברך, שזרז ישראל לכבוש הארץ הנשארת. אמר לו, יהושע, תחלק בחייך וכו'. ואז הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר שיהושע מחלק בהתחלה לשבטים יהודה ויוסף, למה? יהודה מדרום ויוסף מצפון, ושבעה שבטים ביניהם. נגיד זה במילים פשוטות, ואולי ניקח קצת מה שהוא אומר פה קצת לאיזשהו צעד נוסף. אומר בעצם הרד"ק, מה עם ישראל כובש פה? הוא כובש את הגבולות, הוא יושב, הרי יש לנו איזה מלחמות יש לנו? דיברנו שתי מלחמות גדולות, נכון? מה הם? מלכי הדרום ומלכי הצפון. יש מלחמה בצפון, יש מלחמות לכיוון הדרום. אז הוא אומר, תפסנו בעצם את התחום, כאילו הגבלנו את המרחב. עכשיו כל מה שנמצא באמצע הוא שלנו. אפשר להגיד אולי בצורה קצת, אולי טיפה נוספת, באמת שכאילו נראה מאוד שמה שקורה פה זה שיהושע כובש את הנקודות המרכזיות, כבר דיברנו על זה קצת. יהושע תופס מקומות מרכזיים, צירים אולי, ערים גדולות, דברים כאלו, הוא לא כובש את כל המרחב. השלב הבא יהיה להתחיל לרשת מקום-מקום. בסדר? זאת אומרת, לעבור עכשיו ממקום למקום, מכפר לכפר, מעיר לעיר, מגבעה לגבעה, ולתפוס את כל הארץ. הבעיה בהסבר הזה קצת אולי היא שאנחנו צריכים לשאול עצמנו שתי שאלות. אחת, אז למה הפרק שלנו מסכם באמצע? זה מצד אחד, או תשאל את השאלה קצת מכיוון אחר, זה, למה המשרד לא מסיים פה את הסיפור? כאילו, יש, אתם יודעים מה אני אומר? הפרק שלנו בעצם אומר לנו, שהעובדה שהמשרד שולט פה במרחב, יש לה כבר משמעות מספקת כדי לסכם את זה כבר, כן. בסדר, אומר, אז בוא נגמור כאילו. בוא נסיים את הסיפור, בוא נתקדם עד הסוף, סיימנו הכל, יש הרכב, עכשיו נגיד, זהו, אין פה עוד אויבים, אין פה זה, אנחנו פה, שולטים וכו'. אנחנו גם עכשיו נגיד יותר מזה, אנחנו יודעים שבאמת, נגיד ספר שופטים נפתח, במה? ויום היחם מות יהושע, וישאלו בני ישראל בהשם למור, מי יעלה לנו לכנעני בתחילה להילחם בו? ואומר, השם יהודה יעלה. זאת אומרת, אחרי שיהושע נפטר, מה אנחנו צריכים לעשות? להמשיך במלחמות. בסדר? הפרק פה זה פרק מעניין, זאת אומרת, השאלה פה של המשרד היא שאלה מאוד, זה לא הנושא שלנו, השאלה היא מאוד מעניינת. מה זה מי יעלה לנו להילחם בתחילה? מה השאלה הזאת? היא כבר אומרת בעצם כמעט כל מה שאנחנו לקרות לנו בספר שופטים. מה קורה לעם ישראל?
אין מי שמוביל.
לא רק שאין מי שמוביל, עוד יותר מזה אפילו. שהם מתחלקים לשבטים. זאת אומרת, למה עד עכשיו לא שאלנו את זה? כי עם ישראל עובד כגוף אחד, זאת אומרת, הצבא הוא צבא אחד. זאת אומרת, מי יעלה? יהודה יעלה, ואז יהודה אומר לשמעון, בוא תעלה איתי, טוב, יהודה ושמעון, אני אדבר בהמשך של הנחלות. אבל אנחנו באמת פוגשים שעם ישראל לא מוריש הכל, יש פה כל פרק א', הוא מדבר על כל מה שלא הורישו, ואפרים לא הוריש את הכנעני, זבולון לא הוריש את יושבי כתרון, אשר לא הוריש את יושבי עכו, ואת יושבי צידון, זאת אומרת, יש שם רשימה גדולה כזאת. אבל האמת היא שהפרק פה, פרק ב', מספר לנו בספר שופטים, סוף פרק ב' ותחילת פרק ג', גם מספר לנו קצת אולי מה הסיבה. למה זה קורה? למה הקדוש ברוך הוא מגלגל ככה את המציאות שלא כובשים פה הכל? אז אומר לנו הפרק. אז יש פה את כל התיאור של עם ישראל חוטא, אתם מניח שמכירים את המעגל הזה. עם ישראל חוטא, מה קורה? יש עונש, ואז מה הם עושים? הם צועקים אל השם, והשם מקים להם מושיע, מושיע מת, מה עם ישראל עושים? חוזרים לחטוא וחוזר חלילה, זה כאילו המעגל המפורסם של ספר שופטים, זה כבר מופיע פה בפסוקים. ואז, ובמות השופט ישובו, ישחיתו מאבותם וכו', ויחרף השם בישראל. ולכם אז הוא אומר ככה, אתם לא בסדר, גם אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם, מן הגויים אשר עזב יהושע וימות, למען נסות בם את ישראל, השומרים את דרך השם ללכת בעם, כאשר שמו אבותם אם לא. וינח השם את הגויים האלה לבלתי הורישה מהר, ולא נתנה ביד יהושע. וזה לא רק אחרי מות יהושע, אלא גם לפני, הקדוש ברוך הוא משאיר פה את העמים האלו בכוונה. למה הוא משאיר אותם? ולגויים אשר הניח השם לנסות בם את ישראל, את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען, רק למען דעת דורות בני ישראל ללמדה מלחמה. רק אשר לפנים לא ידעו את חמש צרני פלישתים, כנעני, צידוני וכו'. והיו לנסות בעם את ישראל, לדעת, הישמעו את מצוות השם, אשר ציווה את אבותם ביד משה. אבל מה עשו בני ישראל? ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני, החיטי, המורי וכו'. ויקחו את בנותיהם להם לנשים, ויעבדו את אלוהיהם, ויעשו הרע בעיני השם, ואז כאן מתחיל ספר שופטים. זאת אומרת, כל הלופ הזה של ספר שופטים מתחיל פה. הקדוש ברוך הוא משאיר פה גויים בארץ, כדי ללמד את עם ישראל מלחמה ולנסות בעם את ישראל. אז זכור, זה שני דברים שונים. נכון, זאת אומרת, ללמד מלחמה, מה זה אומר? אם לא יהיו פה גויים, מה יקרה? אנחנו נהפוך להיות שוויץ, לא יהיה לנו שום זה, ואז אנחנו לא נחזיק צבא, ואז מה יקרה אם לא יהיה לנו נחזיק צבא? אז אנשים, מה לא יעשו? לא ילמדו תורה, נכון? למה? למה אתם פה? סתם. כי הם לא צריכו את ההסדר. סתם, לא בסדר. לא, אני בסוף מה הסיפור? למה זה, יש פה פער במי שצוחק, מי שלפני הצבא למי שאחרי הצבא. מי שלפני הצבא לא צוחק, הוא לא מבין למה זה מצחיק. מי שאחרי הצבא, יודע למה הוא פה. סתם. אז רזי, לא לחייך כאלה חיוכים מוגזמים. סתם. אבל לא, אני חוזר רגע אלינו. באמת יש משהו, מה הבעיה שעם ישראל לא ידע מלחמה?
מישהו אחד יבוא אליו.
אז אפשרות אחת להגיד, אם אתה לא נשאר פה באיזשהו מתח מלחמתי כזה, אז מה יקרה לך? יגיע מישהו, ואתה תיפול. בסדר? ואני חושב שיכול להיות שהמתח הזה, כאילו המתח ה, לא יודע, מבצעי, כאילו שנקרא לזה, הצורך הזה יישאר באיזושהי עמדה של לוחמנית, אני חושב שהוא בעצם גם לקישור, כן, להיבט הרוחני. המלחמה פה היא לא רק מלחמה פיזית, כמו גם על מלחמה רוחנית. עם ישראל עכשיו נשאר פה בארץ, ואומר לו הקדוש ברוך הוא, תדעו למה אתם פה. אתם פה, יש פה גויים שנראים אחרת. זה קשור בכלל לכל הסיפור של מוסריות כיבוש הארץ שעוד לא מספיק נגענו בה. כאילו העמים, נגיד אבל כזה, ממש ככה בקטנה, שהעמים שיושבים בארץ, היו עמים שעשו המון המון חטאים מאוד גדולים. לאורך כל הפסוקים אנחנו פוגשים את זה המון המון בתורה. את ה, כאילו, הם מייצגים המון המון מקומות מאוד מאוד נמוכים של המציאות, של הקיום. וכשעם ישראל לא מתמודד איתם, בסדר? אז אין להם כאילו משהו ביכולת העמידה, להכיר שיש אפשרות אחרת, להכיר שיש דברים רעים, להכיר שזה, זה קיים, זה נמצא שם. הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל ידע שיש את האפשרות הזאת, ושהוא יכול גם ליפול לשם. האפשרות ליפול, היא גם הופכת את העמידה, כשאתה לא נופל, להיות משמעותית. בסדר? זאת אומרת, הרבה פעמים אדם נבחן כשיש לו את האפשרות האחרת. אם אין לך אפשרות אחרת, אז זה מתח, כאילו, עכשיו זה מתח מאוד מורכב, חינוכית, לא יודע מה. האם אתה, עד כמה אתה שומר על חברה מאוד מאוד סגורה, שבעצם מאוד קשה לצאת ממנה. בסדר? תחשבו על ה, לא יודע, בחור, ניקח את זה בצורה הכי סטיגמטית שלו. בסדר? בחור חרדי שלמד בישיבה הזה, והוא לא מאמין באלוהים, נגיד, בסדר? מה הוא אמור לעשות עכשיו בחיים שלו? עכשיו לך תצא החוצה, לך תמצא איפה לגור, איך מתלבשים פתאום, איפה אתה יודע איך מתלבשים בכלל? איך מתחתנים? איך לומדים מקצוע? זה חתיכת כאב ראש, כאילו. ברגע שאתה סוגר, אתה יוצר חברה מאוד מאוד סגורה, אתה מקשה על אנשים לבחור אחרת. אז אתה יכול להישאר בתוך החברה, מתלבש ככה, לעשות כזה, ולהיות בצורה פנימית מאוד מאוד לא שייך. בסדר? ככל שחברה יותר פתוחה, אז מצד אחד, אם בחרת בחירה יותר אמיתית, מצד שני, הסיכוי שלך ליפול הוא גם יותר גדול, כאילו, זאת אומרת, זו שאלה מורכבת. חינוכית זו שאלה מורכבת. הקדוש ברוך הוא פה, שהוא בוחר להתייחס לעם ישראל, אז הוא בוחר להשאיר פה את הגויים האלו, ולהשאיר אותם פה ככוח שמאתגר את עם ישראל, גם פיזית וגם רוחנית. כאילו, עם ישראל חוטאים, ואז הקדוש ברוך הוא מעניש אותם על ידי העמים. אבל למה הם חוטאים?
בגלל
העמים. זאת אומרת, ויקחו את בנותיהם להם לנשים, ואת בנותיהם נתנו לבניהם, ויעבדו את אלוהיהם. זאת אומרת, תוציא אותם, לא יהיה לנו פה עבודה זרה וכו'. אומר הקדוש ברוך הוא, לא. אני משאיר אותם פה, כי אני רוצה שאתם תצטרכו גם אתם להתמודד. זאת אומרת, הדור שנכנס לארץ, דור הספר יהושע, הדור שעליו אנחנו מדברים, נגיד, בסדר? אני חושב שהסיכוי שלו ליפול הרבה יותר קטן. למה? כי הוא מלחמה איתם. בסדר, בצורה הכי פשוטה, הוא הגיע מבחוץ, הוא נכנס למרחב חדש, הוא לא מכיר אותו, הוא במאבק איתו, פיזי, רוחני וכו'. המאבק מאוד מאוד ברור. וכמו שקורה הרבה פעמים, בדור שני וכו' והלאה, שאתה, כאילו, הלעת של המאבק יורד. בסדר? זה קורה כמעט בכל חברה אידיאולוגית שיצרה נגד משהו חדש. אז הדור הראשון הגיע מלא כזה בלעת ואידיאולוגיה, ונלחם מלחמות גדולות. ואז הגיע הדור השני, ופתאום, הלעת יורד. מה זה? כן, זה כאילו, נכון, כאילו הכוחות יורדים וכו', ופתאום אתה יכול לראות את מי שעומד מולי. תחשבו, לא יודע, תחשבו על החברה הישראלית. בסדר, אפילו סתם, לא כאילו, נגיד, הפער בין החוויה של, לא יודע, דורות ראשונים שהקימו ובנו את המדינה, נגיד, אפילו ביחס לציבור הערבי. זאת אומרת, אף אחד לא חשב להגיד ש... זה זכותם פה, יכול להיות שהיו גם התייחסויות טוב, כאילו יכול להיות שברמה האישית התייחסו יפה, אבל היה מאוד ברור שאנחנו פה, זה שאלה, אנחנו באנו להתיישב פה. ואתה פתאום עובר הזמן, ואתה כבר לא סגור על עצמך למה אתה פה. טוב, אז זה חלק מהסיפור, אני חושב באופן כללי, שבעצם, אם אני חוזר רגע לפרק שלנו, הפרק שלנו מסכם, כי נגמר פה שלב מאוד משמעותי. א', מבחינה פיזית יש פה שליטה במרחב, וב', מבחינה רוחנית, בעצם אנחנו מסיימים פה בכוונה. הקדוש ברוך הוא בוחר לסיים את הכיבוש הזה של הארץ בצורה לא שלמה ולא טוטלית, כדי לאתגר את עם ישראל ולאפשר לו את הבחירה הזאת ואת המתח המבצעי רוחני, נקרא לזה, שצריך להישאר מתח גבוה. כאילו אתה כל הזמן בחוויה שיכול להיות אחרת.
עם ישראל מצידו היה צריך לנסות לסיים את זה?
אני חושב שכן.
אני לא חושב להראות את כל העמים.
מה זה?
יש לו חיוב להראות את כל העמים.
גם זה אנחנו צריך להבין אולי יותר, מה זה אומר חיוב להרוג כל העמים? את מי להרוג שם?
לא הכנענים, לא
יש כנענים
שם.
טוב, צריך לדבר גם על זה, נכון. זה נכון באופן חלקי, אבל זה נכון שהיו, בוא נגיד ככה, זה נכון שהיו צריכים לסיים עם האתגר הזה, אבל כמו בהרבה דברים, יש פה כאילו הסתכלות דו-כיוונית, נקרא לזה. מצד עם ישראל יש פה תקלה וטעות, ואיזושהי התעייפות כזאת שיוצרת אחרי זה הרבה בעיות. מצד הקדוש ברוך הוא, יש פה איזשהו מהלך מכוון. מה שרמח"ל קורא, הנהגת האיחוד והנהגת המשפט. מכירים את זה שרמח"ל מדבר על שתי הנהגות שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם שקורות במקביל. יש את הנהגת המשפט, שזה בעצם ההנהגה שאנחנו רואים אותה. כאילו, אתה מתנהג טוב, אתה מקבל, אתה לא מתנהג, כאילו, בסדר, שכר ועונש כזה נקרא לזה, משהו כזה בצורה הכי פשוטה. ואתה שם אתה צריך להתנהל כאילו, כמו שאתה חושב שנכון, ופעמים יהיו עליות, ופעמים יהיו ירידות. אומר רמח"ל, תדעו לכם שבנוסף להנהגה הזאת יש עוד הנהגה, והיא הנהגת האיחוד. מה העניין של הנהגת האיחוד? שמה היא? שבעצם כאילו יש לנו שני צירים מקבילים. יש ציר אחד שהוא נראה ככה, כל הזמן עליות וירידות, ויש ציר שני שהוא בעצם תמיד תמיד במגמה אחת. במגמה, זאת אומרת, הקב"ה מגלגל את העולם לקראת את התיקון שלו. הציר הזה הוא תת-קרקעי והוא תמיד במגמת עלייה, והציר העליון שאנחנו תמיד, לפעמים נראה לנו שאנחנו למעלה, לפעמים נראה לנו שאנחנו למטה, אם היינו רואים את שני הצירים במקביל, היינו מבינים שהכיוון שלו הוא גם למעלה. בסדר? זה קצת אולי כאילו, גם בהקשר הזה, עם ישראל רואה את הציר של העליות הירידות, ובהקשר שלנו אנחנו צריכים תמיד לפעול שנהיה בעלייה. אבל בו זמנית קוראים גם, יש פה גם בחירות של הקדוש ברוך הוא לגלגל ככה את הדברים. טוב, אז אז זה אולי קצת ככה לסיכום. אני רוצה לגעת בעוד נקודה שככה מאוד עולה פה בצורה מאוד משמעותית בפרק, זה סיפור המלכים. יש פה המון המון מלכים. גם בפרקים הקודמים, המלכים תפסו מקום די משמעותי. זאת אומרת, מלך האי, נגיד, חוזר המון פעמים. יש את המלכים במלחמת מלכי הדרום, כאילו, חוזרים המון פעמים, הרשימות שלהם והשמות שלהם, וזה חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ממש כאילו, חלק מהדברים לדעתי הערנו תוך כדי. אז אני רוצה אולי להגיד על זה כמה דברים. אז דבר ראשון, אני חושב שכדי להבין יותר את הסיפור הזה, אני רוצה שנסתכל רגע בשני סיפורים נוספים בתנ"ך, שיש בהם יחסים בין מלכים. סיפורים יחסית מפורסמים, אפילו לא צריך לפתוח בפני. אז הסיפור הראשון הוא הסיפור של שאול והמלחמה שלו בעמלק. שאול מצווה ללכת להילחם בעמלק ולגמור שם את הסיפור, ואחת הטעויות הגדולות המשמעותיות שקורות שם, זה מה הוא עושה? הוא משאיר בחיים את אגג, המלך. בסדר? חז"ל אומרים שאגג, באותו לילה שהוא נשאר בחיים, בא לאיזו שפחה, וממנה ייוולד המן האגגי. זאת אומרת, למה המן נקרא אגגי? כי הוא בעצם מהזרע של אגג, כאילו בעצם באיזשהו מקום חז"ל רוצים להגיד לנו, שאנחנו עוד, עם ישראל כולו עוד הולך לשלם מחיר כבד, על הטעות שעושה שאול במלחמה הזאת. עכשיו, שאלה מעניינת, למה שאול משאיר אותו בחיים?
שלום עושים עם החז"ל.
בגלל
ש... שמה?
החז"ל עושה את השלום.
מה זה אומר? אבל הוא רוצה לעשות אותו שלום, אמור לו לחסל אותו, הוא מחסל את כל האנשים שם כאילו בגדול. כמעט כולה, זה לא גם... מה זה?
יותר נוח.
יותר נוח, אוקיי, מה עוד?
גם העם דיבר איתו שלא... שיחוס על החיים שלהם וזה.
לא, העם שם, יש על מיטב הצון.
לא, שיחוס
על הבהמות. אז גם מי ש... אנחנו לא נותנים את הפרק שם עכשיו, אבל בפסוקים שם מאוד ברור שכי חמה לעם, כאילו העם חומר על מיטב הצון, ואתה על אגג. כאילו יש שם הקבלות בפסוקים מאוד ברורות. נכון, אז ככה חז"ל מספרים שהם יכלו לעשות את הכישוף הזה, אבל נכון, אני שואל אבל הסיפור של אגג עצמו, מה הנקודה של אגג? למה שאול משאיר אותו?
הוא לא יודע שזה אגג.
לא, הוא יודע שזה אגג, בטח שהוא יודע.
אבל אגג היה...
לא, תקשיבו, כל מה שאתם אומרים, אני לא לוקח אחריות, אמרתי כמה פעמים, אני לא לוקח אחריות על מה שסיפרו לכם. אני ממש כתוב פה מה שאני מכיר. לא, אז לא שאתם אומרים דברים לא נכונים, אבל גם מדרשים של חז"ל, לא, את שירותה, כבר אמרתי לכם, זה הרבה פעמים. כאילו אני לפעמים אני צריך לב, ואנשים זורקים לי דברים שהם שמרו אסוציאטיבית ופה ושם. לא אומר על מה שאמרת עכשיו. לא עליך, אני אומר לכולם את זה.
שכאילו זה...
לא, אני אומר קודם כל שאומרים מדרש על חז"ל, א', צריך לראות, יש הרבה מדרשים. צריך לראות מה הוא מתכוון, מה רוצה להגיד. ב', לא תמיד שיש אנשים מצטטים לי כל מיני מדרשים ששמעו, אני גם בכלל יודע שהמדרש הזה באמת קיים. זה דברים שדברים שאני מכיר, זה משהו אחד. מה זה?
שגיאו, למה השם אמר להם להרוג גם את הבהמות? לא, זה אני
מסכים, מסכים, מכיר אותו, אני אומר, אבל בצורה הפשוטה, ברור ששאול משאיר שם את אגג והוא מכיר אותו, והוא יודע, שמואל מגיע אליו, הוא אומר לו, שמע, הנה, הוא פה, כאילו, אנחנו יודעים את זה. אולי גם כדי להבין את זה טיפה, בוא נראה עוד סיפור. בסדר? יש סיפור אחר, גם סיפור כבר הזכרנו אותו בקשרים אחרים, מלחמות של אחאב, מלך ישראל, נגד ארם. בסדר? בספר מלכים. אז... כשאחאב יש לו כמה סשנים של כאלה, כמה מערכות, בסדר? שבהתחלה בן הדד, יש את אגג ואת בן הדד, אז בן הדד הוא המלך של ארם, הוא מגיע, עושה מצור על שומרון, ואומר לו, כספך וזבך לי הם וכו', ואז בהתחלה אחאב אומר לו סבבה, ואז הוא קולט שהוא רציני, הוא אומר לו לא יהיה, וכל הדיון שם, ואז הם יוצאים למלחמה, קרב ראשון אחאב מנצח, והארמים בורחים, ואז הארמים אומרים, בואו נחזור לסבב ב', נתארגן, אלוהי הארים הרם, בואו נלחם אותו במישור, והם באים למלחמה במישור, ומפסידים שוב פעם. ואחאב שומע שתופסים את בן הדד בעצמו, בורח, מתחבא, ואז הוא אומר, ידעתי שמלכי ישראל מלכי חסד הם, בואו נלך, אולי רחמו עליי. ואז הוא מגיע, אחאב, אז הוא מספרים לאחאב שמצאו את המלך, אז מה אומר אחאב? מה, הוא בחיים? מה, אחי הוא. ואז הוא מעלה אותו למרכבה, והוא זה, וכאילו מתייחס אליו ככה בצורה מאוד מאוד טובה, ומגיע נביא וכועס עליו מאוד מאוד מאוד. הוא אומר לו, אני אקריא את ה... שאני אגיד לכם בעל פה, אז הוא אומר לו, יש שם נביא שמבקש מהשני, תקיע אותי בדבר השם, כן הנה, מי שמכירים שם את הסיפורים, הוא בא לאחר ואומר לו, אתה... אתה, קיצור, אומר לו, אתה לא בסדר, אני אגיד את המילים הכי פשוטות. אתה לא בסדר כי לקחת, הבאתי לך את בן הדד שכבר היה ביד שלך, היה צריך להרוג אותו ולא הרגת אותו. למה אחר מתייחס אליו יפה? מה הסיפור הזה? זה סיפור שחוזר, מוטיב שחוזר בשני הסיפורים, כן.
יצא טובה.
ש?
יצא טובה, הוא אמר, אחרי
זה המלך הזה
לא כל פעם. יהיה לי קשיים עם המלך.
לא, אז אני אגיד משהו בכיוון הזה. הרבה פעמים אנחנו רואים שיש, מה שהיה מקובל פעם, ואני חושב שהוא נכון עד היום, שיש יחסים מיוחדים בין מנהיגים. בסדר? זאת אומרת, בין מנהיגים יש איזושהי כאילו, יש כאילו קליקה של מנהיגים. זאת אומרת, לפעמים ההזדהות של אנשים היא עם המעמד שלהם, ולא עם, יותר מאשר עם העם שלהם. בסדר? לא יודע, בוא ניקח דוגמה קלה. יש סבבים מול החמאס, נכון? ויש ירי וטילים וזה זה, ופתאום זה נגמר. איך זה עובד? איך זה נגמר פתאום? איך זה נגמר? מה זה? יש איזה שהם מגעים, יש החלטות, ויש... עכשיו, האנשים למטה לא יודעים, נכון? אתה לא יודע מה זה. עכשיו, אני אומר, זאת לא דוגמה קיצונית. הדוגמה זה יחסית כאילו פשוט... קורה משהו, אתה פה, אתה לא יודע אם עכשיו לצאת, לא לצאת מה הולך, מה זה, מתי יהיו את זה. וכאילו יושב מישהו למעלה, והם מדברים ביניהם, והם משחקים קצת כאילו באיזשהו מקום, יש איזשהו משחק כזה כאילו. זאת אומרת, אין, הרי הסבבים מול החמאס בעזה לא נגמרים בהכנעה של החמאס. לא היה לדעתי אף סבב זה שכאילו שזה נגמר בזה הכנעה מאוד ברורה וזהו, והחמאס לא יכל לראות יותר. בדרך כלל אגב איך זה נגמר? מי יורד את העירייה האחרונה? הם, נכון, למה? להראות שזה, אז למה אנחנו לא עושים את זה? אנחנו אירופאים, אנחנו אין לנו כבוד ערבי כזה וזה, סתם. אנשים יש להם כבוד אישי ולא כבוד לאומי. מזבזים את הכבוד שלהם על הכבוד של עצמם. אבל מה זה הסיפור הזה? מה זה איך זה נפתח? כאילו, בסוף יש מה שקורה, יש איזושהי החלטות בין מנהיגים שלפעמים קצת משחקים. עכשיו, אם זו דוגמה קטנה, יש לא יודע מה, יש דברים שאנחנו מכירים, יחסים של פוטין וביבי. כאילו, יש השפעה על היחסים של ישראל ורוסיה, מה היחסים של פוטין, האם פוטין אוהב את ביבי, לא אוהב את ביבי. ואם יש מישהו אחר, יחסים עם ארצות הברית, כל מיני דברים כאלו, בסוף יש משהו ביחסים בין מנהיגים שלפעמים הוא יכול להיות מאוד מאוד חזק, והוא יכול לבוא לפעמים על חשבון ההזדהות של המנהיג עם העם שלו. זאת אומרת, מנהיג צריך לזכור שהוא נציג העם שלו. הוא לא נציג המנהיגים בעולם. זאת אומרת, היו תקופות בכלל בעולם שכאילו מנהיגות הייתה, התחילו בטח על מלוכה, שיש מלך, זאת אומרת, אתה נולד למשפחת מלכים, אתה המלך למה? כי נולדת כזה, כי אמא שלך היה מלך וזה, וזה אתה, וכאילו, לא עשית שום דבר בשביל זה, ואתה נהיה מלך, ויש לך מלכים שכנים, ואתה, יש לך שפה משותפת הרבה יותר משמעותית עם מלכים השכנים, מאשר מעיקר בחוץ, אתה בחיים לא יודע, לא, אין לך שום ממשק איתו כמעט בחיים שלך ביום יום. אני חושב שאחד הדברים שקורים פה, זה שיהושע עושה אותם בצורה מאוד מאוד ברורה, זה שאין שום התייחסות והתנהלות אחרת אל מול מלכים. זאת אומרת, יהושע אומר, אני מנהיג עם ישראל, וכי מנהיג עם ישראל, אני לא אחר מהם, ואין לי עכשיו יחסים מיוחדים עם המלכים שסביבי, אני נציגם של עם ישראל. כנציג עם ישראל, אני נלחם פה את המלחמות שלהם, ומלכים לא יקבלו יחס אחר. אם מלך האי עכשיו יקום, הוא ימות, כאילו, זאת אומרת, אני לא עכשיו אתחיל לעשות אתם כל מיני הסכמים כאלה והסדרים, ונסתדר, ונתחלק, ונעשה בקריצות כאלה, וזה לא. הסיפור פה של כמות המלכים יכול להיות, אני חושב, ככה אני מציע, אולי אומרת, בין היתר, שהמלחמה הזאת היא לא מלחמה אישית. זאת אומרת, יהושע לא נלחם מלחמה אישית. הוא אומר להם, הסיפור פה הוא כללי, הוא של כולם, כאילו, אני נציג העם פה, ואני לא פרט שעומד לפני עצמו. אבל אני אגיד עוד משהו על הכמות פה. כמות המלכים פה היא מאוד מאוד גדולה. בסדר? מה יותר גדול, ארץ ישראל או מצרים? מצרים. מצרים, כמה מלכים אנחנו מכירים? מכירים מלך אחד, נכון? יש פרו. כאילו, יש לו זה. מה זה? יש דורות, אבל בסוף, כאילו, להגיד שבשטח כזה כזה יש 31 מלכים, זה די מוזר. נכון? כאילו, מה זה מלכים האלה? מלך, לא יודע, תחשבו על מלך גזר. בסדר? מלך תפוח, לא יודע, כל זה. נכון, אז כל עיר עם המלכה, למה זה? מלך יוקנעם לכרמל, זה עד היום בכניסה ליוקנעם, מי שמכיר? יש שם שלט גדול כזה, מלך יוקנעם לכרמל. יש... אז למה יש פה כל כך הרבה מלכים? אז אני אציע גם פה שיכול להיות, חלק מהסיפור הוא, אני חושב שחזל אומרים את זה איפשהו, ואני לא יודע איפה, כך שמעתי, שלהמון עמים היה רצון שתהיה להם איזושהי דריסת רגל בארץ. עד היום זה סיפור מעניין. מי שמכיר, נגיד, קצת כסיפורי קניית קרקעות בירושלים, דברים כאלו, יש המון שטחים, בירושלים יש שטחים לכל מיני מדינות, בעיקר לכנסיות. ממש, יש כאילו כנסייה אתיופית, יש לרוסים, יש מי שקצת מכיר מלא 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 שטחים כאלו, שנקנו בעיקר בתקופת, יודעים, מתי זה נקנה פחות או יותר? תקופת העותמנים, העותמנים, הרוב זה דברים שהעותמנים, שהתחילה האפשרות, כן, כן, שהמעצמות נכנסות לפה, שיש אפשרות כזאת, אבל המון המון עמים קונים פה קרקעות, יש משהו, אני חושב סתם, זה מעניין של עצמו, שיש משהו כאילו שמושך הרבה עמים לפה. כאילו הרצון הזה, שיהיה לנו איזשהו חלק במקום הזה. אולי זה חלק מהסיפור פה. טוב, דבר נוסף, אני רוצה רגע שנייה, כאילו יש פה כמה נושאים בפרק, אני רוצה לקחת רגע לכיוון אחר. הפרק פותח, הזכרנו בהתחלה, בכיבושים בכלל של מי? של משה רבנו. כדי להבין למה זה נצרח פה ומה היחס פה בין הדברים האלו, אנחנו צריכים טיפה להבין יותר את הסיפור של משה. משה רבנו פותח את הנאום הגדול שלו, ספר דברים, נכון? ממש ערב הכניסה לארץ, אנחנו עומדים. ואז הוא אומר, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה וכו'. נקרא, טוב, 11 מחורב דרך הר סעיר, והיא ב-40 שנה, ב-12 שנה, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל כחודש הציבה השם אותו עליהם. ואז כאן אמור להתחיל לנאום, אבל מה הוא אומר? אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי, אשר יושב בחשבון, ואת אוג מלך הבשן אשר יושב באשתרות באדרי. בעבר הירדן, בעבר בארץ מואב, הואיל משה באר את התורה הזאת למור. ואז כאן מתחיל, השם אלוקינו דיבר עלינו וכו'. זאת אומרת, יש פה, אנחנו פותחים במקום ובזמן, ואז יש פה איזשהו סוגריים שהתורה מספרת לנו, שמתי נאמר הנאום של משה רבנו? אחרי שהוא מכה את סיחון ואוג. למה זה חשוב? כדי להבין את זה, אני רוצה שנסתכל על שני פרקי תהילים מאוד מפורסמים, קוראים אותם מהתפילה. יש פרק קוף, שנייה נפתח אותו, קוף למד ה' וקוף למד ו'. בסדר, בוא נתחיל עם פרק קוף למד ו'. הודו להשם כי טוב, הודו לאלוקים, וכו'. יש פה תיאור של כל מיני דברים, שמה קורה, ועל כל אנחנו אומרים תודה. ליוצא השם המים בתבונה ארוכה הארץ על המים וכו'. למכה מצרים בבחוריהם, ויוצא ישראל מתוכם. ביד חזקה, בזרוע נטויה, אני מדלג על הכיוון החזור. לגוזר ים סוף לגזרים, זאת אומרת, עם ישראל יוצא ממצרים, ומה קורה לו? עובר את ים סוף. העביר ישראל בתוכו. נייר פרו וחלו בים סוף. מוליך עמו במדבר, זה כבר בעצם 40 שנות המדבר, למכה מלכים גדולים, כאילו עולם חסדו מילה המלכים הגדולים, יהרוג מלכים אדירים, לסיחון מלך האמורי, ולהרוג מלך הבשן. ונתן ארצם לנחלה, נחלה לישראל עמו, שבשפלנו זכר לנו, יפרקנו מצרנו, נותן לכם לכל בשר, כאילו עולם חסדו, עדו ליל השמיים, כי לעולם חסדו. מה חסר פה? כל הכניסה לארץ. נכון? נתן לנו את סיחון מלך האמורי, אוג מלך הבשן, נתן ארצם נחלה, נחלה לישראל עמו, עבדו וכו'. אז כל הכניסה לארץ לא מופיע. יש לנו פרק מאוד דומה. אתם זוכרים, נכון, הפרק הקודם, אנחנו אומרים את זה בתפילה, אחד אחרי השני בשבת, אז הפרק הקודם הוא פרק מאוד מאוד דומה. הללויה, עלו את שם השם, עלו עבדי השם וכו'. ואז אני אקרא פה גם איזה. שיקה בחורי מצרים, מאדם עד בהמה. שלח אותות מופתים בתוכרי מצרים, פרעה בכל הרבה. שיקה גויים רבים, והרג מלאכים עצומים. לסיחון מלך האמורי, ולאוג מלך הבשן, וכאן יש עוד שלוש מילים, אה? ולכל ממלכות כנען. אז זה הופיע בפרק הקודם. נתן ארצם לנחלה, נחלה ישראל עמו. והפרק נגמר. ברוך השם מציון, שוכן ירושלים. הללויה. איך נגמר פרק קוף למדבר? הודו לאל השמיים כי לעולם חסדו. יש פה שני פרקים שמסרים שני סיפורים. פרק קוף למד וב מספר, עם ישראל יוצא ממצרים, עובר את הים סוף, הולך במדבר, נלחם בסיחון ואוג, הודו לאל השמיים כי לעולם חסדו. פרק קוף למד ה' מספר לנו את היציאה וכו', ואת הכניסה לארץ, ואז הוא נחתם בברוך השם מציון, שוכן ירושלים. יש פה שני סיפורים שונים. באיזשהו הפרקים האלה בנויים, כאילו עולם חסדו מאוד מזכיר את הפיוט דיינו, שאומרים בהגדה, נכון? אילו הוציאה ממצרים ולא עשה בהם שפטים, דיינו, אילו עשה ולא עשה בהם... מה הסיפור של הדיינו הזה? אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתנו את התורה, דיינו. מה דיינו בזה? למה באנו עד לשם? או, זהו, אז ההבנה הפשוטה היא שמה זה דיינו, הכוונה? לא שמספיק לנו זה, אלא שכל שלב כזה היה די בו כדי להגיד תודה. זאת אומרת, על כל דבר כזה היה מספיק להגיד תודה. ואני חושב שהמזמורים פה בנויים בצורה מאוד דומה. מזמור קוף למד וב רוצה להגיד לנו בעצם שמה שקורה עוד לפני הכניסה לארץ יש לו משמעות. שמשה רבנו כובש את הארצות של סיחון ואוג, זה אירוע מאוד מאוד משמעותי. זה אמנם הקדוש ברוך הוא עוד נשאר אלוקי השמיים בפרק הזה, הוא עוד לא הופך להיות כאילו שוכן בציון וירושלים, אבל באמת יש לזה משמעות. אולי נסביר את זה קצת יותר. בספר יהושע נפתח בפסוק, והיא אחרי מות משה עבד השם. המוות של משה רבנו הוא אחד הדברים שמאתגרים מאוד מאוד את עם ישראל. אנחנו רגילים לחשוב על סיפור יציאת מצרים כסיפור מאוד פשוט. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מגיע, נותנים 10 מכות, כולם מבסוטים, יוצאים, עוברים את היער, הולכים בזה, נכנסים לארץ. עם ישראל חווה את זה אחרת לגמרי. כשהקדוש ברוך הוא מתחיל את סיפור גאולת מצרים, הוא בא למשה רבנו, אומר לו, אני רוצה שתלך, מה אמר לו משה רבנו? לא, 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 אני לא מתאים. לא, לא, יאמינו לי. הוא, טוב, הוא משתכנע בסוף. אז מה הוא עושה? הוא הולך לפרו, אומר לפרו, הוא בא קודם כל לעם ישראל, אומר להם, נכון? יש לך, אני אליכם, ואז כולם, ויאמן העם, ויש שמחה גדולה, ואז משה רבנו, כולם כבר מבינים שמה הולך לקרות עכשיו. גאולה, יוצאים ממצרים, מגיע המשיח, בסדר? ואז המשיח מגיע לפרו, מה אמר לו פרו? נחמד? לא. לא ידעתי את השם, וישראל לא השליח. ואז הם עובדים קשה, משה רבנו בעצמו חוזר לקדוש ברוך הוא, אומר לו, תגיד לי, מה, נכון, למה המצב יותר קשה, יוצא לו יצאת את עמך, כאילו, מה קורה פה? ואז מתחילות המכות, וגם את זה הזכרנו אותי כמה פעמים, שבסוף מכת דם, מה אמרו לעם ישראל, שמה הולך לקרות? יוצאים ממצרים, ופתאום מגלים שלא יוצאים. טוב, מכת ספרדיה, וככל שהזמן עובר, עם ישראל מבינים שהקדוש ברוך הוא אולי מאוד מאוד חזק, מה הוא לא יכול? הוא לא יכול להוציא אותם ממצרים, בלי הרצון של פרעה. אם פרעה לא רוצה, הם לא יצאו. והם לא יודעים שיש 10 מכות מראש. וכל מכה כזה, עכשיו זה גם מאוד מתסכל, נכון? משה רבנו נותן מכה, ואז פרעה אומר, הפעם אני משחרר. ואז הוא אומר, אתה יודע מה, מאמין לך? יאללה, בוא, אני מוריד את המכה, פרעה אומר לו, יאללה, לא, לא, סתם, לא התכוונתי. מכה, אתה תגיד, פעם ראשונה בסדר, פעם שנייה, אחרי פעם רביעית, מה אתם הייתם עושים? לא, אני רוצה להיות כולם בחוץ. אני רוצה, תן לי משהו כאילו, נכון? 10 מכות, משה נופל פעם אחרי פעם, ועם ישראל... ותזכו לכם, תחילו מה קרה להם אחרי המכה הראשונה, מה אמרו לכל המצרים במכת דם? אנחנו הולכים עכשיו, הנה דם, הנה זה, בואו נגיד לכם את האמת, מה אנחנו חושבים עליכם. בסדר, כל מיני דברים שעד אז נאמרו בהקלטות, שהיו בשיחות סגורות, מה שנקרא היום, ואז פתאום כל הקלטות, אתם שקרנים, בני שקרנים, סתם, אז כל מיני כאלו וזה, ואז פתאום המכה נגמרת, ומה מגלים? שהם נשארים במצרים, כן? תחשבו איזה סיטואציה זה. אז לאורך כל הזמן, גם שכבר יוצאים, אז הם יוצאים ואז מגיעים לים סוף ופתאום הים סוגר עליהם. ואז אחרי זה הם יוצאים ומה קורה? אין אוכל ואין מים ומגיעים להר סיני, מה קורה להם? חטא העגל, ואחרי חטא העגל, חטא המרגלים, ואנחנו הולכים עכשיו 40 שנה לסוף במדבר. הסיטואציה היא סיטואציה מאוד 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 קשה. ממש לפני הכניסה לארץ, עומד משה רבנו ואומר לעם ישראל, תקשיבו, אתם הולכים להיכנס לארץ, אני לא הולך להיכנס איתכם, בגללכם, אתם הייתם לא בסדר. תיכנסו בלעדיי. מה עם ישראל יכולים לחשוב? מה שמשה רבנו בעצמו אמר לקדוש ברוך הוא. אחרי חטא המרגלים, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לחלות את עם ישראל, אומר לו משה רבנו, מה יגידו כולם? מבלתי יכול את השם להביא את העם הזה לארץ, שנשבע להם וישחתם במדבר. זאת אומרת, אומר משה רבנו להשם, תדע לך, אם אתה לא תכניס אותם עכשיו לארץ, מה יגידו כולם? למה לא הכנס אותם לארץ? כי אתה לא מסוגל, אתה לא יכול, נכון? מה יכולים לחשוב עכשיו עם ישראל משה רבנו? אתה לא יכול. עכשיו, לא רק שאתה לא יכול להכניס אותנו, יכול להיות שמה? שאנחנו לא יכולים להיכנס, מי אמר שנצליח? הרי מי אמר להם שזה בלתי אפשרי, אתם זוכרים? נגיד המרגלים אמרו להם שזה בלתי אפשרי. יש שם עם מאוד מאוד חזק, פתאום משה רבנו, רגע לפני הסוף, ופתאום כאילו דופק להם ברז. זה, ואני עולה פה להר ואני נעלם. ולא יודעים את מקום קבורתו. נכון. ועדיין, אני אומר, בסוף, גם כשיש לך מחליף, זה יכול להיראות מאוד 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 לא טוב. זה נכון, נכון, אבל עוד פעם, האמירה, אני עומד עכשיו בחוץ, אנחנו הולכים להיכנס, כולם זה... כן, הם מחפשים את זה והם לא רואים, הקבר שלו נראה להם פעם למעלה, פעם למעלה, זו סיטואציה מאוד מוזרה. כדי אולי, כדי למנוע את ההבנה הזאת, אז קודם משה רבנו בעצמו, כמו שאתם קצת אמרתם, עושה המון מאמצים להעביר את השרביט בצורה טובה. ואת למנות את יהושע ולחזק אותו, ודיברנו על זה קצת בתחילת הספר, מי שזוכר. אבל אני חושב שנגיד אולי דבר נוסף. כדי למנוע את ההבנה המוטעת הזאת, ספר דברים אומר לנו שאת כל הנאום של משה רבנו לפני הכניסה לארץ, מתי הוא אומר? זוכרים? אחרי מה? אחרי הכותו הציר, שוכר שהוא מכה את ציחון ואוג. למה? משה רוצה להראות לעם שהוא לא נכנס לארץ לא בגלל שהוא מפחד מהמלחמה. המלחמה נגד ציחון ואוג הייתה מלחמה קשה. והם עמים מאוד מאוד גדולים, מאוד מאוד חזקים פה במרחב, ומשה מוכן להילחם איתם. יש את התיאום של חזל, על הגובה שלהם, ושמשה איזה גובה הוא, ושאנחנו קופץ, ובסוף אני אומר, לא יודע מה היה הגובה, אבל ברור שהכוונה היא שזה היה מאתגר. זאת אומרת, המלחמה שם הייתה מלחמה לא קלה. כשמשה נותן את הנאום שלו אחרי המלחמות האלו, הוא הופך את הנאום שלו להיות רלוונטי. הם פתאום אומרים, אנחנו בעצם לא מתחילים עכשיו דבר חדש, אלא מה? אנחנו ממשיכים את מה שכבר התחלנו. אני אפילו אגיד את זה, נגיד אולי במילים של משה רבנו בעצמו. משה רבנו בתחילת ספר, לא בתחילת, כשהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא לא נכנס לארץ ובספר דברים, אז הוא מתאר איך הוא, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא מה לעשות. להיכנס, הוא אומר, ויבוא התחנן אל השם בעת ההיא לאמור. השם אלוקים, מה? אתה הכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך אחת. מה זה אתה הכילות בעברית? אתה התחלת. זאת אומרת, אנחנו כבר התחלנו. עבר נא וראית הארץ הבא בעבר הירדן. אני רוצה לראות גם את העבר השני. והקדוש ברוך הוא אמנם לא מקבל את הדברים שלו, וגם משהו שכבר הזכרנו אותו, למרות שהוא לא מקבל אותו, והתעבר השם בי למענכם ולא שמע אליי, ואמר השם אליי, רב לך אל תוסף דבר על עוד בדבר הזה, אבל יש דבר שמשה רבנו כן מקבל. מה משה רבנו מקבל? לראות. נכון? מה הוא רואה? עלה ראש הפסגה, עשה עיניך ימה. מה זה ימה? איזה כיוון זה? מה? על כיוון הים, צפונה, תימנה שזה דרום, ימין, ומזרחה. הוא רואה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה. אם אני עומד בנקודה אחת ומסתכל צפון, דרום, מזרח, מערב, ואומר לי, אתה שומע? תסתכל, ארץ ישראל נמצאת צפון, דרום, מזרח, מערב, סימן שאיפה אני עומד? בארץ ישראל. אז איך זה יכול להיות? אז נגיד ככה, אנחנו יודעים... זהו, אז נגיד ככה, אנחנו יודעים שארץ ישראל עולה, יש, דיברנו על, אני כבר לא זוכר, דיברנו על גבולות הארץ, לדעתי, נכון? אולי בתחילת הספר. לארץ ישראל יש שתי גבולות, אבל נגיד בצורה פשוטה, יש את ארץ כנען, עבר הירדן המערבי, בסדר? ברגע שהוא מתקדש, יש אפשרות להרחיב אותו גם לכיוון עבר הירדן המזרחי. כשמשה עומד שם, הוא לא נכנס לארץ עדיין. אבל כשעם ישראל ייכנס, יתגלה שעבר הירדן המזרחי גם הוא חלק מהארץ. זאת אומרת, היכולת אותי להרחיב, תהיה שם. משה רבנו בעצם זוכה להתחיל לראות את הדברים. הפרק שלנו, נגיד ככה, אולי נסיים, הפרק שלנו שמחבר את הכיבוש של יהושע לכיבושים של משה, בעצם רוצה לסגור את הסיפור הזה ולהגיד, לספר לנו סיפור שמתחיל אצל משה ונגמר אצל יהושע. כיבוש הארץ מתחיל כבר בכיבוש עבר הירדן המזרחי אצל משה רבנו. משה רבנו מתחיל, אתה אכילות אבות עבדך. ומתוך ומהכוח הזה של משה רבנו, יהושע שהוא עבד משה, זאת אומרת באמת הוא כאילו הסיפור של יהושע זה היכולת הזאת להנחיל כמו משה, כמו שראינו סוף פרק עוד, ויקח יהושע את כל הארץ ככל אשר דיבר השם אל משה. ראינו את זה גם כאילו, ראינו את זה כבר בזה. כאשר ציווה השם את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע, כן עשה יהושע, לא עשה דבר מכל אשר ציווה השם את משה, זה פסוק מהפרק הקודם, דיברנו עליו בפעם הקודם. כאילו באמת יש פה איזשהו רצון ליצור המשכיות מאוד מאוד ברורה. משה מתחיל והסיפור הזה נגמר אצל יהושע. התהליך הזה שהתחיל אצל משה נגמר פה כשיהושע הממשיך שלו. טוב, אנחנו נעצור עם זה פה. בעזרת השם פעם הבאה אנחנו מתחילים להיכנס בעצם לסיפור הנחלות. נראה כבר מה נדבר ממנו.